ואנחנו ממשיכים בלימוד ספר במדבר, והננו בפרק ט"ז בפסוק ג'. כן, בבקשה, מה שאלתך אדוני? האם יש משמעות לשלושת ימי הגבלה למעשה? אני לא יודע מה זה קשור לבית בסיוון. כלומר, שאלתך מודעת למרות זאת שהיום לא שלושת ימי הגבלה. לא, אין שום משמעות הלכה למעשה. יש הכנה נפשית. חוץ מזה שזה ודאי לא נכון שזה שלושת ימי הגבלה. לא, לא, כי מתן תורה היה הרי בנון א' לעומר ולא בנון. יוצא שמצד האמת שלושת ימי הגבלה זה יוצא שבת ראשון ושבועות, ורק אחרי זה היה מתן תורה, אם כבר אנחנו מדברים על שלושת ימי הגבלה. כלומר, היום שבו אנחנו מציינים את חג מתן תורה איננו היום שבו ניתנה התורה כידוע, אלא אנחנו עושים את החג יום לפני. כן,
השיעור
לעילוי נשמת מורי יחיה בן עידה. בסדר, זה תן את העניינים שלי. כן. זהו, עוד משהו?
למה עושים
יום לפני? זה שייך לשיעורים על חג השבועות. אי אפשר כעת להתייחס לזה, מצטער. טוב, אנחנו שוב חוזרים לפסוק ג', אם כן, פרק ט"ז, פסוק ג'. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם. כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? אז מה הביטוי ובתוכם השם? מה חסר שם? היא בתוכם, אבל היא גם מעליהם. כלומר, השם נמצא גם בתוכנו, אבל גם מחוץ לנו. זה מה שחסר. הוא כותב, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. מה? השם הוא גם מעליהם וגם בתוכם. קוראים לזה בשפה יותר פשוטה, זו שפה מסובכת מה שאומר, בשפה יותר פשוטה קוראים לזה לא רק אלוהים הוא אימננטי, הוא גם טרנסנדנטי. פשוט. כן. עכשיו, כיוון שהמילים האלה פשוטות מדי, אימננטי וטרנסנדנטי, אז אנחנו משתמשים במילים מסובכות יותר, בתוך ומבחוץ. בסדר? השואל קורא לעצמו עדת קורח, כל הכבוד. שלום כבוד הרב, היות בשיעור שעבר היה בעיה עם השאלות, אז הרב אמר ארבע אבות נזיקין, הייתי מצפה שגם בפרשת קורח יהיו ארבע קבוצות המתנגדות למשה ולא רק שלוש, שהמשותף להם הוא להזיק. הרב יכול להסביר למה? תודה. כן, למה בעצם יש רק שלושה מתנגדים למשה? כן, קורח, דתן ואבירם ו-250 איש. היה צריך להיות ארבעה. עוד מן פלט, בהתחלה הצטרף, אבל יצא. מה? אז יש פה שאלה, מדוע יש רק שלושה מתנגדים ולא ארבעה? הרי יש ארבעה אבות נזיקים. תשובה, אני לא יודע. לא יודע. לא כל דבר אני יודע. לא, 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 כי כל התנגדות היא בארבעה, זה ברור. התנגדות היא בארבעה. כל התנגדות היא בארבעה. ארבעה אופנים, כן. כמו ארבעה אבות נזיקין, זה לא בכדי שיש ארבעה. כן, כך מסביר המהר"ל, שההתפשטות לכל כיוון בשטח זה ארבעה. אז אני, התשובה היא שאני לא יודע. עכשיו, אתם מוזמנים להעלות כל האפשרויות, בבקשה, לא עכשיו. טוב, ויקהלו על משה, אז הם אמרו, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, והיינו שהם מזהים את האלוהות עם עצמם, בסופו של דבר. ואז אם זה כך, אין חילוקי מדרגות. מה שאין כן, אם אלוהים הוא נבדל, טרנסנדנטי, כמו שאומרים, אז יש מקום לחילוקי מדרגות. בהקשר דומה, אני אסביר את זה אחרת, בסדר? אני אסביר את זה דרך שאלת מידת הענווה. מידת הענווה זה מידה טובה או מידה רעה? זו מידה טובה. לפי היהדות, הענווה זו מידה טובה. מה? יש כאלה שאמרו שזה לא מידה טובה. מי אמר את זה? המרקסיסטים. יש, אפשר לומר דבר כזה, האמת היא שהמקור זה אצל ספינוזה. ספינוזה אמר במפורש בספר האתיקה, שאף על פי שההמון סובר שהענווה היא מידה טובה, מצד האמת היא מידה רעה. מדוע? משום שהיא חולשה בנפש, וכל חולשה זה דבר רע. כך אומר ברוך ספינוזה. עכשיו, מעניין, הוא גם מוסיף שלמרות שזאת לא מידה טובה, כדאי להמשיך לחנך את ההמון במידה הזאת, כדי שהם לא יזיקו לחכמים, ועד רבה יהיו מוכנים לשמוע מפי החכמים. אבל החכמים עצמם צריכים לדעת את האמת, שאין שום מקום לענווה. עד כאן, כמשיח לפי תומאו. אין שום מעלה בענווה, עד רבה, זה נזק לפי שפינוזה, כן? עד כאן, כמשיח לפי תומאו. עכשיו, מה הסיבה? מה המקור? הרי אנחנו אומרים, האיש משה ענב מאוד, מכל האדם משל על פני האדמה, זאת מעלה למשה. כן, אז השאלה... שלום כבוד הרב. למה הרב אומר השם, כשהוא קורא, ולא את השם ממש, כי קורא בתורה? או שזה לא משנה, כי גם השם ממש, כמו שאנו קוראים, הוא כינוי תודה רבה. כלומר, השאלה של השואל, אם אני מבין אותה נכון, כי הוא לא הסביר את עצמו, היא מדוע כשאני קורא אני אומר השם, ואני לא אומר אדוני. זאת השאלה. כן? התשובה. משום שאף על פי שמן הראוי לכבד את שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל אינני יודע מי השומעים את שיעוריי בכל מקום, ואינני יודע איזה שימוש במקום לא זהיר יכול לעשות בשמו של הקדוש ברוך הוא, לכן אני משתדל להגיד השם ולא אדוני. אלא אם כן כתוב באלף דלת נון יוד. הביטוי השם, השין מם, מותר להשתמש בו, בגלל שפירושו השם שלו, כן? His name, או the name, כן? אז זה בסדר. מה? כן, זה דבר אחד. דבר נוסף, זה גם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. ינחה אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. נכון? אז אלוהי יעקב יש לו שם, אחד מהשמות של אלוהי יעקב זה שם. וכן בפרשת כי תבוא, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה. כן? השם זה השינמם. לכן מותר להשתמש בביטוי השם. מה שבוודאי אסור זה ביטויים כמו אדושם וכדומה, שהם כינויו. כן, שזה כינוי לחברו. אם אסור לכנות שם לחברו, קל וחומר לריבונו שלא אילום, שאין לכנות לו שם. להכניס קופים למשל, לשמו, אינני מבין למה. מה עשה הקדוש ברוך הוא שמכניסים לו קופים, כגון אלוקים, כל וצבקות. כן?
כותבים את זה,
בכתיבה, כשאני כותב על הלוח, אני כותב בקוף. מדוע? כי אני רוצה שהוא אוכל למחוק, משהו אחר. הכתיבה בקוף זה כדי שיהיה אפשר למחוק.
אבל מבחינת האמירה, אלה שמשתמשים
באותו
אלוקים במקום
אלוהים. אלה שאומרים אלוקים במקום אלוהים. זה נושא לשיעור בפני עצמו. זה לא הנושא כעת. אני עניתי על השאלה רק בדרך אגב.
יש עוד שאלה.
אם אלינו בימי הגבלה, מדוע לא אמרנו היום תחנון? שאלה זאת איננה קשורה למה שאמרתי. למה? כי מה שאמרתי שימי הגבלה זה נדחה בעוד יום אחד, גם לפי השואל שלא סבר כמוני, ודאי שהיום זה לא ימי הגבלה. נכון? לא. כי ימי הגבלה, לפי השיטה המודפסת בלוחות, זה בגימל, דלת והי. נכון? ולפי מה שאמרתי, זה בדלת ה-ו. אבל לכולי אלמה, גם לשואל וגם לי, ב' הוא לא מימי הגבלה. כך שהשאלה שלך איננה מוצדקת. זה לא בגלל שאנחנו לא בימי הגבלה שלא אמרנו היום תחנו. אלא קוראים לזה, ליום ב' בסיוון, יום המיוחס. כן? יום המיוחס. מה זה יום המיוחס? יש לו ייחוס כזה, רק לא יודעים למה. לא אומרים בו תחנו, למרות שלכאורה צריך להגיד בו תחנו. ושמעתי הסבר מה זה מיוחס. זה היום שבו הקדוש ברוך הוא אמר למשה וייתם לי סגולה מכל העמים. זאת אומרת, זה היום שבו מופיעה הסגולה הישראלית, לכן אף על פי שאין לו טעם ברור, לא אומרים פה את החנון. זה הטעם למעלה מן הטעמים. שואלים עוד פעם, אופנים וחיות הקודש, אני מבקש שפחות תתחדש, זה כבר אמרת כבר אתמול. שלום כבוד הרב, הצד הרביעי הוא באומות ה... מה? לא, אתמול כבר הוא קרא לעצמו אופנים וחיות הקודש. הלו, האמת היא שאתמול הוא אמר חיות ושרפי הקודש. זה משהו כזה. טוב, בסדר. שלום כבוד הרב, הצד הרביעי הוא באומות העולם. שלושה הצדדים בישראל, כמו שהרב אמר, שהדברים מוצאים את האדם מהעולם. הרביעי הוא אומות העולם, וזה יתברר בפרשת בלעם הרשע. אשרנו שזכינו לחידוש שלך, שהוא חידוש כל כך יפה. הנה, הוא מצא את הצד הרביעי. מי המתנגד הרביעי למשה? אומות העולם. יפה. טוב. יש, אמרנו ששלושה דברים מוצאים את האדם. כן, לא, שלושה דברים מוצאים את האדם מן העולם. עכשיו אנחנו שוב חוזרים למידת הענווה. אני אנסה פה להסביר את הנקודה הזאת. אז אם כן, מדוע ברוך שפינוזה אומר שהענווה היא מידה רעה, ועוד שאנחנו, בני ישראל, תלמידי משה רבנו, אומרים שהענווה היא מידה טובה. פשוט מאוד. מה סבר אותו יהודי מאמסטרדם? שהטבע זה האלוהים. נכון? אלוהים זה הטבע, הטבע זה האלוהים. אם כך, גם אני אלוהים. אז אין לי כלפי מי להתבטל. אני חלק מן ההוויה הכללית. כלומר, אין דבר יותר חזק במשנתו של ספינוזה מאשר עצם היש. היש זה הדבר החזק. ולכן כל דבר שפוגע ביש, דיינו שמבטא איזה מין חולשה של היש כלפי משהו שזולתו, זה דבר רע. מסקנה, הענווה היא מידה רעה. מה שאין כן תלמידי משה שמכירים בטרנסנדנטיות האלוהית, בנבדלות של הבורא, שאף על פי שהוא מקומו של עולם, אבל אין העולם מקומו, אז יש כלפי מי להתבטל, לכן יש מקום לענווה. מובן? אז אפשר לומר שאצל קורח יש משהו מעין שיטתו של ספינוזה. הוא אומר, כל העדה, כולם קדושים, ובתוכם השם, בתוכם ולא מחוץ להם. כן. מה? לא שמעת מה שאמרתי על הענווה? לא הבנתי. למה? מה קרה? בוודאי. כלומר, אם אני רואה את השם כרחוק ממני, יש לי מה לקבל ממנו. כלומר, העמדה שמתוכה אני יכול להיפגש עמו, זה דווקא מתוך עמדה של מקבל. הביטוי של היותי מקבל במידות זה הענווה. למה זה חולשה? זה הכרת האמת. לא. ההפך. אצלי החיסרון הוא האמת. כלומר, אני באמת חסן. ולכן, אם אני אתעלם מזה, אז אני חלש. אבל אני מקבל את החוזק שלי דווקא כשאני מכיר את החולשה שלי. כן, יש ביטוי, אומרים שאחד הולך לפסיכולוג כמה שנים, ויש שיש לו תסביך נחיתות. בסוף, הפסיכולוג אומר, בעצם אין לך בעיה. אין לך תסביך נחיתות, אתה באמת נחות. כן. כן. כן, בבקשה.
כל האדם כולם קדושים, ובתוכם השם. מה
ביטוי הבעייתיות? הבעייתיות, אני חוזר על הפסוק, כן? כל האדם כולם קדושים, ובתוכם השם. השם נמצא רק בתוכם. ולכן, יש הזדהות בין ההערה האלוהית לבין העדה. וכמו שלפני השם באמת אין עליון ותחתון, לא ניכר שוע מפני דל, אז באמת אין מקום למדרגות בתוך העדה. אז אין מדרגות, לכן המסקנה היא מדוע תתנסו על קהל השם. מה השיטה של משה אגב? שיש מדרגות בתוך הקודש. זאת אומרת, יש הרי שלוש אפשרויות להסתכל על העולם. אפשר לומר, או שיש חול ולמעלה מזה קודש, אפשרות שנייה, הכל קודש, זה השיטה של קורח, או השיטה השלישית של משה, הכל קודש, אבל יש מדרגות בקודש. כן, מה אתה אומר?
פעם הרב אחד
השיעורים
אומר שהיה אמת
בטענה
של
קורח,
שהוא
הקדים את זמנו. יפה, כאן אתה נוגע בנקודה השנייה. הרי מאיפה זה בא לו לקורח? ברור שכל שיטה, גם אם היא לא נכונה, יש לה איזשהו מקור. נכון? אני קורא כאן ברשי על פסוק זין. כן? רשי שואל שאלה יפה. וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? רגע, יש פה שאלה. קורח חושב שאלוהים הוא העולם, ואין יותר מזה, כל כך קטן? או שהוא חשב שהעולם הוא אלוהים, כל כך גדול? טוב, יש פה עוד שאלה. אליהו מג'נבה. אולי זה העם עצמו שלא התנגד לקורח? אולי. טוב. אולי באמת, טוב. בואו נחזור לעניין. איפה היינו? כן, רשי. כן, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? קודם כל, מה זה שטות? מה פירוש הביטוי שטות? השוטה הוא מי שאיננו מכיר במדרגות. כמו למשל השיקור. השיקור הוא שוטה זמני, בגלל שהוא שטה בתו. והתלמוד מסכת יומה אומר, תגיד לו שאני לא פה, התלמוד מסכת יומה אומר ששיקור העולם לפניו כמישור. אין חילוקי מדרגות בפני השיקור. אין חשוב ופחות חשוב. הכל אחד. עכשיו, ודאי שהדעה של אותם 250 איש שרוצים כולם להקטיר כתורת, היא שיטה של שטות. כלומר, הם רוצים את השטות. אבל קורח פיקח היה. מה זה פיקח? הוא מכיר את סדרי המדרגות.
זה לא חכם?
נביא? כן, ודאי הוא חכם. אז אם הוא חכם, מה ראה לשטות זו? מה פירוש הדבר? מה, הוא היה גם נביא אולי. כן, הוא אומר שהיה לו רוח הקודש. אז זה לא אדם קטן בכלל. אז מה פירוש מה ראה? הביטוי לראות אצל חז"ל, משמעותה היגיון. למשל, רואה אני את דברי פלוני. רואה אני דברי אדמון. נראים דבריך. אז מה ראה? הכוונה, מה ההיגיון שמצא קורח בתוך השטות? כן, בבקשה.
אז בעצם אולי זה הפירוש בספר בפרשת במדבר, אוי לרשע, אוי לשכנו. שרשי אומר שם על זה שקורח עומד קרוב. אז יכול להיות שבעצם הרשע זה בני אליהו וקורח הוא שכנו.
כן, זה מה שאתה אומר זה נכון, זה ברשי. אוי לרשע, אוי לשכנו, שקורח הוא שכנו של דתן ואבירם, שהם היו משבט ראובן והוא היה בן בני קהת.
חשבתי שהם שכנו ולכן הם...
לא, אז פה זה הפוך. יפה, יפה, אתה צודק. אוי לרשע, זה דתן ואבירם. שכנו, קורח.
זה לא נאמר אבל לא נדבר שהיה שכנו של דתן ואבירם?
לא, עכשיו, כי דווקא שם הוא יצא מזה. עכשיו, אז אין שם אוי. עכשיו, בואו נמשיך. אם כך, מה אומר קורח? מה ראה לשטות זו? אומר רשי, ראה שמואל יוצא ממנו. אמר, בזכותו אני ניצל. מה הקשר? נכון, שמואל הנביא הוא צאצא של קורח. אבל מה פתאום זה נותן היגיון בשטותו של קורח?
צריך להיות שהוא ראה שערבי מי שצריך להיוולד שמואל לא נולד, ולכן הוא לא ימות עד שהוא לא ייוולד.
כן, אבל בסדר, אז איכשהו. אבל הדרשנים, אבל היו כבר בנים לקורח. כן, הדרשנים אומרים שאין אדם עומד, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן יש לו קופה של שרצים. כן? קופה של שרצים. אז... כן, מה? אז השאלה, הוא אמר שאם יש לי קופה של שרצים...
כן,
כן, רואים ששמואל אין לו קופה של שרצים, ובכל זאת. אז קורח, שאין לו קופה של שרצים, גם הוא יכול לעמוד בראש. רק הוא לא ידע שהוא קופת השרצים של שמואל הנביא. טוב, אבל זה על דרך הדרשנים. צריך להבין פה את הדברים לעומק. מה עשה שמואל בחיים שלו?
הלכנו כל מקום.
הוא עשה את מה שקורח ניסה לעשות. כלומר, שמואל הוא ההצלחה של שיטת קורח. אני אסביר למה. בימי שמואל התרחש אחד האסונות הגדולים של האומה, נחרב משכן שילו, נשבע ארון האלוהים בשדה פלישתים 6 חודשים. חזר הארון משדה פלישתים, מה צריך היה שמואל המנהיג באותה שעה לעשות? אז צריך לבנות מחדש. טוב, חזר לנו אהרון הברית. יאללה, נבנה מחדש את המשכן. או את המקדש. לא עשה את זה. דבר נוסף, היה מן הראוי, שכיוון שהצליחו איכשהו להשתחרר מן הפלישתים, שיעמידו בראש האומה מלך. שמואל מתנגד להקמת מלכות. היה צריך לשקם את משפחת הכהונה אחרי שחופני ופנחס מתו, וגם אלי מת. במקום זה שמואל לא רק שאיננו מעמיד כהן גדול חדש, הוא בעצמו משמש ככהן גדול לפי ספר הזוהר. כשהוא מקריב בבמה בגבעון, זה בגלל שהוא רואה את עצמו ככהן גדול, למרות שהוא משבט לוי. כן? דבר מאוד משונה. הוא בכלל הראשון שהתחיל להוריד מסמכויות הכהונה, כשהוא גילה ששחיטה קשרה בזר. כן? והשחטו את הפר, ובגלל זה אלי הכהן רצה להרוג אותו. ויש הוא מורה הלכה בפני רבו. וחוץ מזה, שמואל גם היה, מתוקף כתב כבידו, נשיא הסנהדרין. מה עושה אדם, מה זה הסנהדרין? הסנהדרין זה מקום, זה מוסד שאצלו יש חשיבות גדולה למקום. איך כתוב? וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם מלוכה לשכן שמו שם. כלומר, אומר הירושלמי, מכאן שהמקום גורם, יש חשיבות מהותית למקום, מה שנקרא שלטון ריכוזי. מה עושה שמואל? איך הוא שופט את העם? הוא מסתובב ממקום למקום, כלומר הוא מבטל את הריכוזיות אפילו של המשפט. בקיצור, בימי שמואל אין מלך, אין כהן גדול, אין מקדש, אין סנהדרין. אין? מי רצה לעשות את זה? מי רצה לעשות את זה? קורח. זאת אומרת, שמואל, כלומר קורח ראה ברוח הקודש, מישהו שעושה הלכה למעשה את מה שהוא רוצה לעשות. מובן? מה הטעות? עכשיו זה מתחיל להיות עמוק. כן, מה רש"י אומר? אם כן, פיקח היה, מה ראה? לשטות זו הוא ראה. הוא ראה שבאמת יש זמנים בהיסטוריה שבאמת השיטה הזאת יש לה מקום.
הזמן של שמואל לא מתאים לזה.
הזמן של שמואל התאים לשיטה של קורח, והזמן של קורח לא התאים לשיטה של קורח.
כי העם לא היה מתאים לדרגות המלוכה והכהונה.
עכשיו זהו, צריך להבין, אתה אומר, כי העם באמת לא התאים לזה שיהיה לו כהונה, מלכות וכו'. אז אני רוצה להסביר את הדבר הזה קצת יותר בהרחבה. יש פה ספר שמואל. אני קורא כאן בשמואל א', פרק ד', פסוק י'. וילחמו פלישתים, וינגף ישראל. וואו, לא נעים. וינוסו איש לאוהליו, ותהיה מכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי. נורא. זה יותר מאשר מה שנפל בכל מלחמות ישראל מאז המחתרות ועד היום. ביום אחד, 30,000 איש. עכשיו, לא, סליחה, לפני כן, אולי, לא, אני קצת הקדמתי את המאוחר. אני חוזר לפני כן. לפני כן היה מערכה יותר, קצת פחות קשה. ויערכו פלישתים, אני קורא כאן פסוק ב', ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויכו במערכה בשדה כ-4,000 איש. כן, בקרב הראשון נהרגו 4,000 חיילים. ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל. כלומר, כאן הרבנים מתאספים, מתחילים לחשוב, וואי, מה קרה? מה העצה? כן, יש איזה בעיה. מתו 4,000 חיילים, זה לא עובר בקלות. יש משהו שחייבים לעשות, להתחזק. צריך להתחזק, לעשות משהו. ויבוא העם אל המחנה ואמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? יש להם פתרון. נקחה אלינו משילו את ארון ברית השם, ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. יש לנו טריקים. תיקח, פשוט החיילים לא לקחו איתם ספר תהילים, לא לקחו איתם דולר, לא שמו חוט אדום מסביב ליד, וכל מיני דברים. יאללה, חבר'ה, יש לנו פתרון. יותר טוב מכל החוטים האדומים, ארון ברית השם יבוא. יש לנו חפץ דת. אתם מבינים את היחס אל ארון השם? כאלה זה קמע.
סגולה.
וישלח עם שילו, ויסעו משם את ארון ברית השם צבאות, יושב הקרובים, ושם שני בני האלים, ארון ברית האלוהים, בפני חופני ופנחס. ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה, ותהום הארץ. נו, אז מה עושים הפלישתים באותו זמן? וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו, גם הם הרי עם אמונות תפלות, מכל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים, וידעו כי ארון השם בא אל המחנה. טוב, על הגויים זה עושה רושם. ויראו הפלישתים, כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה, ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, אליהם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. אז מה הם עשו? במקום לברוח, אמרו, יאללה, נלחם יותר חזק. התחזקו, ויהיו לאנשים פלישתים. פן תעבדו לעברים, כאשר עבדו לכם, ויתם לאנשים, ונלחמתם. וילחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוסו איש לא עלה, ותהיה המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלים. זה המכה השנייה. והארון האלוהים נלקח. והארון אלוהים נלקח, סליחה. ושני בני עלי מתו, חופני ופנחס. קטסטרופה. רגע. ליושב תילות ורוכב הערבות. שלום כבוד הרב, בספר בראשית. השרפים שווה קדוש והאופנים שווה ברוך. משמע שכוח מתחבר רק לדרגת האופנים. ולכן ראה, לשון נבואה, מדרגה רוחני גבוה, שערה ובתוכם השם, ואילו ישראל מצד משה ליושב קדוש וברוך. לא, בסדר. לא, בסדר, הבנתי, זה הסבר יפה. טוב. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילו ביום ההוא, ומדב כרועים ואדמה על ראשו. מי זה אגב האיש בנימין הזה? אומרים שזה שאול. שאול. ויבוא, והנה עלי, עלי זה האבא של חופני ופנחס, הוא בעצמו כהן גדול. יושב על הכיסא, יד דרך מצפה, כי היה ליבו חרד. על מה הוא היה חרד?
על
אהרון האלוהים. מה עם עם ישראל שבצרה? חשוב מאוד, חפצי הדת שלא ינזקו, חבר'ה. והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר, וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר, מה כל ההמון הזה? והאיש מהר, ויבוא ויגיד לאלי, ואלי בן 98 שנה, ועיניו קמה ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. ויאמר, מה היה הדבר בני? ויען המבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים. איבדנו את העצמאות. מה אומר אלי? שום דבר. וגם מגפה גדולה הייתה בעם, יש הרוגים. שותק. וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, כן, משהו אישי. וארון האלוהים נלקח. ויהי כאזכירו את ארון האלוהים. ויפול מעל הכיסא אחורנית. בעד יד השער ותישבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד והוא שפט את ישראל 40 שנה. וחללתו אשת פנחס הרת ללדת ותשמע את השמוע אלי לקח ארון האלוהים ומת חמיה ואישה ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה וכעת מותה ותדברנה ניצבות עליה אל תראי כי בן ילדת ולא ענתה ולא שתה ליבה ותקרא לנער אי כבוד למור גלה כבוד מישראל. אלי לקח ארון האלוהים ולחמיה ואישה, ותומר גלה כבוד מישראל, כי נלקח ארון האלוהים. טוב, בקיצור, מה מעניין את כל המשפחה הזאת? מנהיגי האומה? ארון האלוהים. אומר שמואל, צריך עכשיו לעשות אוברול, בדק בית, כללי של כל מה שקורה באומה. אי אפשר לבנות מחדש, סתם ככה. לכן כשארון האלוהים חוזר, במשך 20 שנה הוא תקוע בבית אבינדב. אתם רוצים מלך? לא יהיה לכם מלך. רוצים סנהדרין? לא יהיה סנהדרין. אני עכשיו מסתובב, מחנך את האנשים. אחר כך, כלומר, עושים ריסט כללי, אחר כך נבנה מחדש את המדרגות. כלומר, יש צורך במעבר, מתקופה לתקופה, כשתקופה מסוימת כבר הגיעה עד קצה כוחה ונכשלה, וצריך לבנות תקופה חדשה, יש צורך בשיטה של קורח באמצע. כי השיטה של קורח היא השיטה שמשווה את המדרגות, ואז אפשר לבנות באופן בריא מחדש. אז זה מה שקורח ראה, רק הוא הבין, כלומר הייתה לו אינטואיציה, שיש מקום לשיטה השוויונית, שאינה מבדילה בין המדרגות, בשלבים מסוימים של תולדות האומה. הוא לא הבין שזה לא כל הזמן. בבקשה.
לפי שמואל הוא לא מבטל את המדרגות, קורח רוצה פשוט לבטל את כל המדרגות.
אני לא מבין, גם שמואל ביטל את המדרגות. זה בדיוק מה שהוא עשה, הוא אמר אתם לא כהנים עכשיו לכו, ומי שצריך להקריב זה הלוי, הוא. זה בדיוק העניין.
אבל לא ביטל אותם.
ודאי שהוא ביטל אותם.
ביטל אותם מעבודה, אבל טכנית הם כהנים.
מה זה טכנית הם כהנים? הוא לא יכול להגיד להם לא נולדתם. זה הוא לא יכול לעשות את זה. גם קורח לא חשב שאהרון לא נולד. מה, קורח רצה להרוג את אהרון? לא, זהו. אז קורח גם כן לא התכחש לזה שאהרון נולד. אז גם שמואל לא התכחש לזה שאביתר נולד. אז מה?
הרב, קורח לא בא ממקום של שררה, מקום
כבוד? אתה שואל שאלה יפה, שמעידה על כך שלא היית בשיעור הקודם. אתה שואל, האם קורח לא בא בבקשת שררה וכבוד? תשובה, כן, אז מה? אנחנו לא דנים כעת בצד השפל של קורח, אלא בצד העילאי של קורח. כלומר, מה היסוד האידיאולוגי שמניע אותו? וגם אם קורח עושה את זה במינים אישיים, אנחנו רוצים לברר את האמת. עכשיו, חוץ מזה, אנחנו באמת מבינים, לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, שדתן ואבירם הם אנשים קטנים. לכן, מה היה גורלם? בלעה אותם האדמה. כראוי לאדם שפל. מה קרה ל-250 איש? נשרפו. כראוי לאנשים נעלים ורוחניים, כמו ששורפים קודשים. מה קרה לקורח? אז יש בזה שתי דעות בחזל. יש דעה שאומרת, לא מן הבלועים ולא מן הנשרפים, אלא במגפה מת. כן? מדוע? בגלל שהוא לא... הוא לא במדרגה של התמימות של אותם הנשרפים. מזה שדי, הוא לא אדם קטן כמו נדן ואבירם. לכן, גורלו היה אחר. והשנייה, היה גם נשרף וגם נבלע. ביחד. כי היה אצלו עירוב של גדלות עם קטנות. בסדר? אז זה מצד המניע האישי. כן. אתה צודק. יש בחסידות מידה מסוימת של הערכה לאיש קורח. כן, יש כמה דרושים חסידיים שמדברים על קורח בתור אדם עם אינטואיציה גבוהה. אצל רבי צדוק הכהן מלובלין למשל. כן, ויש... עכשיו, שים לב, רגע, שים לב, יש גם בספר יחזקאל, מראה שאנחנו קוראים אותו בהפטרה של שבועות. נקרא מראה המרכבה, מעשה מרכבה. שם כתוב, ומעל ראשי החיות, מה כתוב שם? רקיה, נו, אתם לא מכירים? לא מכירים ספר יחזקאל? כעין? הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה. כלומר, מה הוא רואה יחזקאל? הוא רואה מדרגות. אופנים, חיות, שרפים, רואה כל מיני דברים. אבל מה הוא רואה בסוף? רקיע כן הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה. קרח? אותיות קורח. כלומר, הוא רואה שלמעלה מכל המדרגות יש השתוות של כל המדרגות. וזה השורש של השיטה הקורחית.
הנורא.
כן, בדיוק. כן, בבקשה.
קורח, למה הוא מערב על אהרון בעצם על התבונה?
למה
הוא מערב על
המנהיגות
של משה?
למה הוא מערב על המנהיגות בכלל?
כתוב משה אומר, ותשתם גם כהונה, ותעשו
כהונה. נו.
רגע.
נמצא שוב בפסוק ג' ויקהלו על משה ועל אהרון. יש טענות נגד מנהיגותו של משה ויש טענות נגד מנהיגותו של אהרון. נכון? זה שני דברים שונים. משה מלך, אהרון כהן. מי זה שמבקשים גם כהונה? לא, עדתו. הם מבקשים כהונה. אבל מה מבקש קורח? מלכות. כן, כל אחד טוען נגד משה, אחרים טוענים נגד אהרון. טוב, בואו... מה זה קשור? איזה קושי הזאת? זה קושי מה שאתה אומר?
זה חי עליו, על עצמו, למה אתם מלינים עליו?
אתה שואל למה הוא לא אמר, מדוע אתם, למה הוא אומר, ואהרון מה הוא, והוא לא אומר, אני ואהרון מה אנו. תסתכל פסוק י' עוד פעם, לכן אתה וכל עדתך נועדים על השם, זה נגד משה. ואהרון מה הוא, כי תלינו עליו, זה נגד אהרון. כן.
הרב, יכול להיות שכאילו בשמואל אנחנו רואים שהוא בעצם, הוא מטפל את זה בלי לשאול את העניין הזה ש... אולי זה סוג של תפיסה שבאמת השם מעלינו, אבל מתחתיו כולנו שווים בעצם. ולכן הקדושה צריכה להיות תהילה, אבל זה לא צריך להיות מחולק למעמדות.
אבל זה בדיוק מה שאומר קורח, מה שאתה אומר.
כן, אבל קורח, כאילו קורח יש בו גם את הקטנות שהוא בא גם מכיוון הרצון בשררה, וכנראה שמואל לא בא כשהוא מנסה לשכנע את העם לא להמליך עליהם מלך. זאת אומרת, יכול להיות ששמואל באמת מייצג את זה מתוך
המילה אידיאליסטית. אתה אומר שהחילוק בין קורח לשמואל זה הבנייה. אפשר להגיד, אבל אני לא חושב. אני חושב שבעיקר זה הזמן. פסוק ה', אסר, פסוק ד', וישמע משה, מה?
קורח, הוא ביקש לבטל את המעמדות ואת המעמדות.
נו, כן, נכון.
אז איך הוא ביקש לבטל את המעמדות ושם הפכו את זה?
איך יכול להיות שמצד אחד קורח, דיברנו על זה גם בשיעור שעבר, איך יכול להיות שמצד אחד קורח רוצה לבטל את המעמדות בכלל, איך מצד שני הוא מבקש לעצמו מלכות? נכון? תשובה, באופן גלוי הוא רוצה לבטל את המעמדות, באופן סמוי הוא רוצה לעצמו מלכות. או נאמר אחרת, ברור שגם בחברה שוויונית צריך להסתדר, יש אנשים שאצלם מרוכז השלטון, אבל לא שזה דבר מהותי, אלא שזה דבר פונקציונלי. אפשר להתחלף. כמו שבקיבוץ, היום אתה אחראי על חדר אוכל, מחר אני. זאת אומרת שהכוח
היה אצל הסרט הקומוניסט הראשון.
אפשר לומר. כן.
לגבי שמואל...
אני רואה שאני לא אצליח להתקדם, נו.
המדרגות פשוט היו עקומות. זה לא שהיו מדרגות, אבל הן היו עקומות.
בסדר, אז מה שאתה אומר שזה לא היה אותו זמן. בסדר, אתה צודק, אבל אני רוצה להתקדם, וואלה. טוב, וישבע משה ויפול על פניו וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. טוב, מה הטענה של משה נגד הטענה של קורח? כל הזמן אנחנו למדנו את טענת קורח, מהי טענת משה? בשם מה? מה? יש רש"י על זה, למה ויפול על פניו, נכון? זה כן ברש"י.
אז זה
סותר את הבעיה. מה?
כשמשה נופל פניו, מה זה עושה?
נפילה על פניו, מה זה? שתי אפשרויות, או תפילה או דיכאון. פה במקרה הזה הוא שבור, הוא לא יכול להתפלל, נופל על פניו.
למה?
מה? תסתכל ברש"י. נו, בסדר, אז רגע. רבותיי, אני לא יכול להתייחס לכל שאלה.
באמת. זה קשור לפסוק.
אתה צודק, היה מן הראוי שהתייחס לפסוק, אבל לא כל פסוק בא לי להסביר. יש פה שאלה, אגב, שנשאלת. לא הבנתי למה בתקופת שמואל השתוות המדרגות הייתה במקומה. תשובה. משום שבאותם הימים המדרגות היו עקומות, כפי שאמר לנו יאיר. זאת אומרת, המוסדות היו רקובים עד היסוד. המוסד של הכהונה הייתה לו תפיסה פגנית של הקודש. המלכות הייתה אינטרסנטית וכו' וכו'. לכן אי אפשר, וכל זה נבע כנראה מצורך לחנך את העם מן היסוד. אז עדיף לא לעסוק בהקמת המוסדות השלטוניים, אלא לעסוק בחינוך. וזה דורש את סגירתם של המוסדות לתקופה מסוימת. מה שיצא מזה שבסוף קמה מלכות, קם מקדש, כמה סנהדרין, בקיצור, אחלה, תקופת בית ראשון, ימי דוד ושלמה, משהו משהו. טוב, עכשיו אני רוצה לדעת מה הטענה של משה נגד זה, מה אתה אומר?
לגבי הפסוק הזה, גם דלת, למעשה היה כיתור גדול, אבל כולנו קדושים, חזר חטא העגל, כאילו. כי אז משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, שמה, אני הייתי לבד, אני קיבלתי לבד. ואז שבא קורח ואמר, כולנו היינו במעמד סיני, אז חזר המקטרג על חטא העגל.
יפה. טוב, עכשיו אני רוצה להבין מדוע משה סובר שיש כן צורך במדרגות במציאות. פשוט מאוד, מהי הקדושה? כלומר, אם אני אגיד כולם קדושים, אני עושה השתוות, אבל השתוות כלפי מטה. כלומר, תמיד אפשר, כשרוצים להיות נחמדים עם כולם, ללכת אחרי המכנה המשותף הנמוך ביותר. ואז אפשר להוריד את הרמה של הבגרות, ולומר, כל מי שיודע לקרוא, מקבל תעודת בגרות. למה? כי זה מכנה משותף נמוך. כן? כי אם אתה תבוא בדרישות גבוהות, אז לא כולם תהיה להם תעודת בגרות, וזה לא פייר כלפי החלשים, ולכן בוא נשווה כלפי מטה. זה מאוד נחמד לשעתו, מה התוצאה לטווח ארוך? אתה מדרדר את החברה, במקום לקדם אותה. לכן האליטיזם יש לו מעלה, כי הוא מקדם. עכשיו, הקדושה היא תולדה של מה? מכוח מה יש קדושה במציאות? שני צינורות אפשריים. האחד זה המאמץ. אני מתאמץ, אני נהיה קדוש. אני מתאמץ. אני עברתי את כל המדרגות של מסילת ישרים, המידות הטובות, המעשים הטובים, המצוות, הלימוד. בסוף אני קדוש. זו אפשרות אחת. זו אגב מדרגתו של משה. יש אפשרות שנייה, וזה קדושה מונחלת. מדרגתו של אהרון והכהנים. יש שושלת של קדושה שנקבעת מטבע הלידה. זאת אומרת, אני נולד כהן, אני כהן. מה הבעיה שלך?
לגבי משה זה לא כך. משה נבחר לדעת לדבר, הוא לא עשה מסלול.
משה, כפי שאתה אומר בצדק, עשה מסלול.
לא
הוא
עשה.
התחיל, קודם כל יצא אל אחיו, הרג את המצרי, אחר כך הציל את בנות יתרו, אחר כך הלך לראות במדבר, התקדש והתאהר. ואז הוא התחיל להיות מה שכתוב בחז"ל, טירון בנבואה, מראה הסנה, ואז הוכיח את עצמו בכמה מדרגות וכולי, עד שבסוף זכה להיות איש האלוהים. נכון. כפי שאתה אומר בצדק. מה שנקן אהרון, זה מדרגה אחרת. זאת קדושה מונחלת. כאן צריך לברר מה זה קדושה מונחלת. מה שנקרא סגולה. כן? מה פירוש הביטוי סגולה? יש תפיסה שטחית שאומרת שסגולה זה קפריזה. ריבונו של עולם בא לו. את זה הוא רוצה לקדם, את זה הוא לא רוצה לקדם. אבל זה לא לגמרי. את זה הוא רוצה לקדם ואת זה לא. לקדם. לקדם. למד קוף דלת ממסופית. שווה מתחת ללמד, פתח מתחת לקוף, דגש חזק בדלת וצרה. בסדר? טוב, אז זאת תפיסה אגב שהיא קצת גזענית, כן? אבל זאת אומרת, אתה אומר, זה ככה, יש לו סגולה, זה אין לו סגולה. לפי הרב קוק, הסגולה גם היא תולדה של בחירה, הנקראת בחירה כמוסה. כלומר, כמוסה, נסתרת. זאת אומרת, אני נולד כפי שאני נולד, בגלל שבראשית הייתה בחירה שמתהלכת באופן סמוי לאורך הדורות, עד שהיא יוצרת אותי. נגיד ככה, מעשה אבות סימן לבנים. האבות הם בחרו, אז הבנים נהנים מפירות בחירתם של האבות. ונגיד ככה אחרת, עוד יותר עמוק, הבנים הם האבות המוגשמים. זאת הגשמה של הבחירה של האבות. אני אסביר את עצמי עוד קצת. אני נולדתי מה שאני נולדתי, בחרתי בזה או לא? תלוי. על כורחי אני נוצר, נכון? אבל לא על כורחי ירדתי לעולם. רציתי. אבל הבחירה קדמה בהרבה ליצירתי.
הקדוש ברוך הוא בעצם רצה שתבוא לעולם, לא...
אני רציתי לבוא לעולם. לא, לא, זה כדאי ללמוד את זה פעם אחת ולתמיד. במסכת ראש השנה, אין לי דעה, אלה שכבר למדו את זה, זה סימן שהם כבר צריכים לעבור ללמוד במסגרות אחרות. במסכת ראש השנה, דף י' עמוד א', נאמר, כל מעשה בראשית, לדעתן נבראו. מה זה לדעתן? אומר רש"י, שאלם אם רוצים להיברא, ואמרו, הן. כלומר, לפני שנבראתי, שאלו אותי, אתה רוצה להיברא? אמרתי כן.
אם הייתי אומר לא?
אם הייתי אומר לא, אז לא הייתי נברא. מן הסתם, אנחנו לא יודעים כמה מיליארדי נשמות החליטו לא להיות. מה?
לא
נוצרו? לא, לא נוצרו. זה לפני שנבראו. רגע, סירה. מה זה נוצר? מה פירוש נוצר? נוצר, לפי הגמרא במסכת... נוצר, לפי הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק א' עמוד ב', זה השלב של ריקום האיברים, דהיינו 40 יום אחרי ההפריה. דהיינו, מה שנקרא בימינו, התחלת היווצרות מערכת העצבים. זה נקרא יצירה.
אז ריקום זה
בריאה זה המעבר של הנשמה שלי מעולם אצילות לעולם הבריאה. זה בכלל לא במציאות. מה?
מה זה אומר? מתי זה? זה אחרי היצירה?
זה הרבה לפני. הרבה לפני, לפני ההפריה.
אז רגע, אז מה על כורחי אני נוצר? אני רציתי.
יפה, על כורחי אני נוצר, רק לא על כורחי אני נברא. יפה. הבנת עכשיו?
לא.
זאת אומרת.
סליחה,
לא, טוב, אני רואה שצריך להתחיל את הכל מההתחלה. רגע, אז תן לי רק שנייה. אני אסביר את הכל מההתחלה, ואז אתה תראה שדברים יסתדרו. המשנה אומרת דבר אכזרי לאללה. היא אומרת, על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. ראי, אני לא ביקשתי לשחק את המשחק, מה אתם דופקים אותי? זה לא מוסרי. זה לא מקומם לקרוא משנה כזאת? זה פשוט, זה סקנדל, לא? אלא, זה בדיוק מה שאומרים לך. על כוחך אתה נוצר, אבל לא על כוחך נבראת. ולכן, ברגע שהייתה ההפריה, זאת אומרת שאתה הסכמת שהנשמה שלך תגיע אל הביצית המופרית הזאת. מכאן ואילך יש תהליך ביולוגי כפוי. יצירה, לידה, חיים. עכשיו יותר מזה. אם באמת על כורחי אני נולד, אז הייתי רוצה למות. וכשמגיע הזמן למות, אני לא רוצה. מתברר רטרואקטיבית שלא על כורחי אני חי. אלא אני רוצה. מסקנה, אתה עתיד לדין וחשבון. כלומר, זה פייר. מה?
אתה מדבר על הנשמה
שהוא רוצה,
זה לא העובר.
העובר, אין לו דעת לרצות או לא לרצות. אבל הנשמה שלי, היא רצתה להיות. כלומר, אני בחרתי, מה?
רצתה להיברא או
להיברא? להיברא. היא רצה להיברא. כך כתוב, לדעתן נבראו, כך כתוב.
זה לפני הפייר.
מה, עוד הרבה לפני ההפריה. כן, אני אומר, עד היצירה יש לי בחירה חופשית.
מה הקשר? לא שמעתי, אולי לא שמעתי.
אמרת משהו
להגיע
ליום 40.
זה נוצר
וזה
הקשר של...
אמרתי, יצירה זה... אני חוזר, אני רוצה לענות על שאלתך. כן. היום, מה שנקרא יצירה, זה היום ה-40 אחרי ההפריה. יש ביצית מופרית, עוברים 40 יום, אחרי 40 יום מתחילה מערכת העצבים. זה נקרא יצירה.
זה קשר עם... נדמה שקראתי ושמעתי מישהו שמדברים בדברה שביום 40 דיברתם את
זה. זה סוגיה במסכת סנהדרין, דף צדיק א' עמוד ב', מחלוקת בין רבי לאנטונינוס. עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. אבל אני חוזר פה לנושא הבסיסי. יוצא לפי זה, שמבחינת התודעה, ההכרה התודעתית שלי, אני כפוי. מצד שורש הזהות שלי, זה בחירי. אותו דבר לגבי הסגולה, הסגולה הכהנית. אמנם הכהונה היא סגולה, אבל היא תולדה של בחירה קדומה יותר. בחירת הדורות שהלכה והתגשמה ונהייתה הכהונה. אותו דבר לגבי השאלה שנשאלת פה. כך זה גם לגבי סגולת ישראל. אני בחרתי להיות ישראלי ולא גוי. תשובה, אכן כן. אתה בחרת להיות יהודי. והראיה שאתה כל בוקר מברך שלא עשה לי גוי. סימן שיכולת להיות גוי.
איך שואל... אז מה העניין של הגרים בכלל? הרי הם רצו מלכתחיל להיות גויים.
אז הגרים רצו להיות גויים. נכון.
לא.
עובדה. סליחה. הגר נולד גוי או יהודי?
נולד גוי.
סימן שהוא רצה להיות גוי.
מדוע הוא התגייר?
כי הוא בחר במשך חייו להפוך ליהודי.
לא,
עכשיו, זו רגע.
מתחילה שקיד יהודי, וזהו.
יש פה שאלה נוספת. איך שואלים את האדם אם הוא רוצה להיברא? הוא הרי עדיין לא קיים. שאלה יפה. כששאלו אותי אם אני רוצה להיות, מי הייתי? לא, אם אני רוצה להיברא. לא, השאלה שמה בגמרא זה לא אם אני רוצה לבוא לעולם, אם אני רוצה להיברא. אז זה בכלל עוד לפני שאני בכלל, יש שאלה אחרת, אם אני רוצה לרדת לעולם הזה, זה עוד סיפור. אבל מי הייתי לפני שהייתי, ששאלו אותי? לא, אני עוד לא הייתי נשמה. הרי שאל את הנשמה אם רוצה להיברא, אז זה סימן שעוד לא הייתי. אז מי הייתי שם? אני רוצה לענות. אני שואל כדי לענות. זה כל מיני שאלה רטורית. כן? לא בדיוק שאלה רטורית. זה שאלה שבאה להקדים את התשובה. זה מדרכי ההרצאה. כן? לא, אבל אני רוצה לענות. אני רוצה, זה לא יעזור לך, אני רוצה לענות. אני רוצה לענות. טוב, תשובה. אני הייתי חלק מן הרצון האלוהי. כלומר, הנשמה היא רצון. רצון של מי? של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הייתי חלק מכל הרצונות הפוטנציאליים הצריכים לבוא לידי הגשמה, ואני בחרתי להיות הרצון הזה. יכולתי באותה מידה להוציא לפועל רצון אחר. אגב, רוב בני האדם בחרו להיות גויים, כנראה שזה יותר משתלם. לא, יש כל מיני סיבות למה זה יותר משתלם. הרב קוק מסביר את זה בעולת ראייה. אז זאת אומרת שאני, על זה נאמר במזמור בתהילים, אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני העליון כולכם. מה זאת אומרת אלוהים אתם? אתם חלק מן המחשבה האלוהית, שאחר כך נטף ממנה הופך להיות הנשמה של האדם, ואז יש לו גורל מאשר גורל ספציפי. בבקשה, מה רצית לומר?
נכון שהם חיים בשבע מצוות בני נוח, ולעומת זאת אנחנו חייבים ב-613
מצוות. נכון, אמת.
אז למה הקדוש ברוך הוא בעצם עשה שבעולם הזה אנחנו נעשה 613 מצוות? למה כל כך הרבה מצוות?
למה לנו יש תרי"ג מצוות ולגויים רק שבע מצוות בני נוח? שאלה נפלאה, אבל מדוע אני לא אענה עליה? כי זה לא הנושא של השיעור.
אבל זה גם...
זה שאלה יפה, אבל זה לא הנושא של השיעור, לכן אני לא אענה על זה. עכשיו, יש פה עוד שאלות. רגע. אז לכן, זו התשובה לשאלה, מי הייתי? שאלה נוספת. נראה לי שמראים לנשמה את הפוטנציאל החיובי של מה שיקרה אם תרד לעולם, ולא את עומק הנפילה האפשרית. לכן היא מתפתה לרדת. וואו, זה ממש לא יפה. להגיד שהקדוש ברוך הוא מרמה? כן? זה לא עובד ככה. לא. הקדוש ברוך הוא לא מרמה. הוא אומר, הנה, אתה תלך בדרך הזאת, יהיה כך, אתה תלך בדרך הזאת, יהיה כך.
התכלס, אם נשאלו את זה, כן? הוא אומר, לא יורד.
איך אתה יודע?
למה לא?
למה שירד האדם להיות ממזר? למה לא? למה לא?
מה, ונכים ועיוורים וחרשים?
כן, ודאי, נו. כולנו חרשים ועיוורים, במידה זאת או אחרת. זאת אומרת, אתה יכול להגיד תמיד, יש לנו הגבלה. בעצם זה שאנחנו נולדנו מתי שנולדנו ובמקום שנולדנו, זה כבר הגבלה. כל אחד בחר את נקודת הפתיחה שלו.
אני
רוצה לחזור
לנקודה של הגוי.
כן.
זאת
שאלה, מדוע האדם בחר במסלול מסוים? יש כל כך הרבה מסלולים לפני האדם, שאתה לא יכול להגיד שמה שלך נראה טוב יותר, הוא הטוב יותר לכל אדם. הרב קוק בעולת ראייה, חלק ב', אז הוא בעמוד רשנון ו', נדמה לי, מסביר באריכות. מדוע יש אנשים למה זה כדאי להיות גר, להיות גוי, סליחה, ומדוע זה כדאי להיות יהודי. אבל זה לא הנושא שלנו כעת במיוחד.
למה
מתגיירים? כי רוצים להתגייר. כן. נכון. אז מה שאמרנו זה שהארון זה תולדה של דורות. כן.
זה מה
שכתוב בתורה,
שזה בעצם ברירת מחדל, כי זה היה אמור להגיע למשה.
רק בגלל
מה שהוא אמר
בסנט, זה הגיע לארון. אתה צודק, היה צריך להיות, זה לא שהכהונה היא ברירת מחדל, זה שמשה לא כהן זה ברירת מחדל. זאת אומרת, משה היה צריך להיות גם כהן גדול, זה הכוונה. טוב, עד כאן להיום, שלום.